המעבדה עם רונה גרשון תלמי. I'm so tired, I haven't slept a wink.
שלום לכם, אתם כאן איתנו במעבדה, תוכנית בה אני, רונה גרשון תלמי, יוצאת מדי שבוע למסע עם חוקרים וחוקרות. היום אני שמחה מאוד לארח כאן את הדוקטור קרן אורחן מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון.
שלום.
שלום רב, דוקטור קרן אורחן, ויש לנו נושא מאוד מעניין שנוגע לכל אחד ואחת, והפעם באמת לכולם, כי בלעדיו אין חיים בעצם.
נכון.
תכף נבין למה. ואנחנו מדברות על שינה.
נכון.
ולפני שנצלול אל הדברים ונדבר קצת על איזה הפרעות שינה יש, וכיצד אפשר לשפר שינה, ואיך אנחנו ישנים בכלל, אני רוצה לשאול אותך עם שאלה שאני תמיד פותחת איתה עם מרואיינים, איך הגעת בכלל לנושא הזה, לכל התחום
שאלה
הזה?
שאלה חשובה, שאלה חשובה. את יודעת, זה מאוד מעניין. אני מומחית במקצועי מרכזי לקבלת החלטות ותורת המשחקים.
אוי, אחר לגמרי.
לגמרי. אז אנשים תמיד שואלים אותי, איך יכול להיות שאת מרצה על שינה ועל חלומות והכל? אז הסיפור הוא כדלקמן. בשנת 1997, שזה לפני הרבה מאוד שנים, אני אז באמצע המאסטר שלי, אולי לקראת סופו, ומתקשר אליי אדם מאוד מאוד חשוב, שמי שקצת מתעניין בשינה, בוודאי מכיר את השם שלו, קוראים לו פרופסור פרץ לוי, שהוא הקים את המעבדה לחקר השינה בטכניון. עכשיו, באותה תקופה, ב-1997, הוא היה דקן בית הספר לרפואה בטכניון, והוא מתקשר אליי, לא פחות ולא יותר, לא תאמיני, להזמין אותי, להחליף אותו כמרצה למבוא לפסיכולוגיה, לסטודנטים לרפואה בטכניון.
כבוד גדול.
כבוד גדול. אני חייבת לספר לך, אני ממש שמחה להגיד את זה, שאני קצת הייתי מופתעת. מאיפה ומה? מסתבר שהוא חברו של פרופסור ברוך נבו, שהיום כולם מכירים אותו כאבא של אשכול נבו הסופר, וברוך מאוד המליץ, והוא הזמין אותי. אני מגיעה. יום ראשון, סמסטר אוקטובר, סמסטר ראשון שלי בבית הספר לרפואה בטכניון, ואז קורה לי דבר עצוב. ואני יודעת שעכשיו אני עושה הכללה על כל הרופאים, אבל אני חייבת לומר מילה. אני מגלה שהסטודנטים לרפואה, שבאתי ללמד אותם, אז זה היה שנה א', אחר כך שנה ב', באתי ללמד אותם פסיכולוגיה. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ואני בטוחה שאת תעני לי, האם רופא צריך להבין משהו בנפש של הבן אדם?
בוודאי.
אין חשוב יותר מזה. את יודעת, אתמול בערב הייתי עם בני הצעיר אצל רופא, והרופא מסתכל על המחשב ולא על הילד, ואז אני מתמהה כמה המשמעות של הקשר בין הגוף והנפש היא כל כך משמעותית. ואז נדרתי לעצמי, ואני עשיתי את זה 26 שנה, שליחות שאני חייבת ללמד סטודנטים לרפואה, כשבסוף ימיהם, זאת אומרת, לאחר 6-7 שנים, כשהם יעמדו ליד ביתת חולה, שהם יזכרו דבר אחד, שגוף ונפש הולכים ביחד.
נהדר.
יפה. אז עכשיו תשאלי, אוקיי, אז מה הקשר? ואז פתאום התחלתי להתעניין מאוד בחקר הגוף והנפש. עכשיו, יש לי יתרון, אני סטטיסטיקאית, ואז אני פשוט, כשאני מתעניינת בנושא מסוים, אני פשוט מתקרבת לקבוצת מחקר שעוסקת בתחום הזה. אז התחלתי לחקור תזונה, שמעניינת אותי גם באופן אישי. חקרתי סקס, אולי נדבר על זה בסוף, אבל בעיקר התחלתי לחקור שינה. והתחלתי לגלות עולם תוכן מרתק, ולאט לאט אני אגיד בצניעות, למרות שאני לא עוסקת בזה ביומיום שלי קדמית, הפכתי להיות מומחית בתחומים מסוימים, לטיוב שינה, להסתכלות על טיפוסי אישיות שעוסקים בשינה, ואנחנו כמובן נדון בכל הסוגיות האלה, ובאמת ב-20 וכמה שנה האחרונות אני רצה בכל העולם, ומרצה על איך לישון יותר טוב.
מצוין. אז אני רוצה להתחיל איתך ולשאול, קודם כל, מה קורה לנו כשאנחנו ישנים? בואו נתחיל מהדבר הפשוט הזה. אנחנו נכנסים אל המיטה, או לא אל המיטה, זה יכול להיות בכל מיני מקומות.
אנחנו נדבר על זה.
נדבר על זה, יש אנשים שישנים ברכבות ואוטובוסים, ויש כאלה
ש... יש אנשים שלא נרדמים בכלל.
בדיוק, אפילו לא במיטה, אבל אנחנו הולכים לישון, בואו נגיד את זה ככה. Okay. מה קורה לנו בעצם? קודם כל, בואו נתחיל מהתיאור הפשוט הזה, מה קורה לגוף שלנו ולנפש שלנו?
אז אני חושבת שהנכון ביותר יהיה לתאר את המחזור הראשון של השינה. קודם כל, צריך להגיד לכל המאזינים שאנחנו ישנים במחזורים של 90 דקות, כולנו. זאת אומרת, זה מספר אוניברסלי לכל בני אדם, כאשר בכל 90 דקות יש 5 שלבים, והשונה מאדם לאדם זה משך ועוצמת השלבים. עכשיו, במחזור הראשון של הלילה, או הצהריים, למי שנרדם גם בצהריים, וגם על זה נדבר לאחר מכן, במחזור הראשון יש לנו 6 שלבים. עכשיו, תשאלי למה, אז אני אסביר בצורה משמעותית, משום שבעצם אנחנו צריכים שלב שנקרא שלב ההרפיה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבור בעצם מה שנקרא ערנות, לכדי שינה, ולכן אנחנו בעצם צריכים איזה שלב שיתווך לנו את המעבר. המעבר הזה. השלב הזה נמצא רק במחזור הראשון, כי למעשה אחר כך, אם אתה מצליח להיכנס לשינה רציפה, אתה לא צריך כל פעם להיכנס אליו. בוא נתאר את המוח שלנו במחזור הראשון של השינה. כאשר אנחנו ערניים, תדירות גלי ה-EEG שלנו היא 30 עד 32 גלים בשנייה. זאת אומרת, המוח בשיא הפעילות, והגלים הם קצרים ומהירים. כשאנחנו נכנסים לשלב ההרפיה, וזה עניין של דקות, תדירות גלי המוח יורדת לכדי 12 עד 18 לשנייה. זאת אומרת, המוח יורד את הפעילות שלו באופן משמעותי. דרך אגב, אני תמיד מרבה לצחוק על גברים, אבל כמובן גם נשים, שהראש נשמט להם, הצוואר נשמט, כשהם נכנסים לשלב ההרפיה, והתשובה היא מאוד ברורה. אנחנו בעצם מחזיקים את הראש על ידי המתח הסטטי, שהצוואר מחזיק אותו, ולכן בעצם, כאשר אנחנו חשים רפיון, יש משהו בשמיטה של הצוואר. ומעבר לזה, אנחנו בעצם עדיין שומעים קולות, אבל לאט לאט אנחנו נכנסים לתוך תהליכי השינה. לכן קוראים בספרות לשלב הזה נים לא נים. אתה מצד אחד נכנס לתוך שינה, אבל אתה עדיין קשוב לגירויים חיצוניים. עכשיו אני אומר, בכאב גדול, שאם מישהו בדיוק בשלב הזה דופק לך בדלת, או מתקשר, או אם יש לך ילדים קטנים, צועק, אמא! איך אומרים בעברית לא יפה? הלכה השינה. ואנחנו בעצם מבינים היום שהשלב הזה הוא קרדינלי לכניסה לשינה. הצלחנו לעבור את השלב הזה, אנחנו בשלב הראשון. אחר כך אני אמנה כמה אורך כל זמן שלב, וכמובן שגם רמזנו שזה משתנה מאדם לאדם. השלב הראשון, 8 עד 12 גלים בשנייה, גלי אלפא ידועים, אני לא אכנס לכל הרבדים הפיזיולוגיים כדי לא לעייף את המאזינים, אבל שלב מעניין, 8 עד 12 גלים בשנייה, אבל השלב המעניין יותר הוא השלב השני. השלב השני, יש פה כבר 3 עד 7 גלים לשנייה. הגלים מתחילים להיות ארוכים ואיטיים, כמובן שהמוח כל הזמן פעילותו יורדת, בעיקר הפעילות של הקורטקס העליון ושל כל בעצם מה שאנחנו קוראים המוח הגבוה. בעצם אנחנו נראה שלאט לאט לקראת השינה עמוקה, החלק היחיד שיהיה מרכזי במוח הוא המוחון שלנו, מה שנקרא גזע המוח, ובעצם השריד לאבולוציה שלנו. אבל למה אני מתעכבת על השלב השני? בשלב השני יש לנו קפיצות בגלים. קוראים לזה גלי K, אבל אני רוצה לספר לכם משהו מעניין. השלב הזה מכין אותנו לקראת השינה עמוקה. והשלב הזה הוא מאוד מעניין, כי הרבה פעמים אנשים לא יודעים לשיים את זה, אנחנו חשים שאנחנו נופלים למיטה. למרות שכבר עברו כמה דקות מאז שנרדמנו, יש תחושה של נפילה. יש גם חלומות על נפילה, אבל אולי פעם נדבר עליהם בתוכנית אחרת, אבל פה אנחנו נופלים למיטה מסיבה מאוד מעניינת. ואני אדמה את זה, אני אתן איזה מטאפורה מעניינת. נגיד שאנחנו נוהגים באוטו מכונית עם הילוכים, ואנחנו נכנסים לניוטרל, ובעצם האוטו רועד, ואז אנחנו בעצם מכניסים את האוטו להילוך. בדיוק אותו דבר קורה למוח שלנו. אנחנו בעצם נכנסים עכשיו לקראת השינה עמוקה. הגוף מתכונן להיכנס לשלבים הכל כך חשובים שמיד נדבר עליהם של שנה עמוקה, ואז בעצם אתה חש שאתה נופל, כאילו הכנסת להילוך ואתה נכנס עכשיו לשלבים הבאים. ואז באמת, אם ירצה השם, ומיד תביני למה אני אומרת את זה, תוך 10 דקות רבע שעה, מזמן ההרדמות, רובנו, אבל לא כולנו, ומיד נתעכב על זה, נכנסים לשלבים של השינה העמוקה, שהם בעצם השלבים השלישי והרביעי של השינה. דרך אגב, חשוב לציין שמבחינה פיזיולוגית יש ביניהם הבדלים, אבל אנחנו די מכנים אותם כשלב אחד, כי ההבדלים הם מאוד מינורים, ואנחנו מדברים פה על שלב קריטי, ומיד נדבר כמה קריטי, בתוך כל חידוש התהליכים הקוגניטיביים, הרגשיים וכדומה, שבעצם לצערי, ואולי אנחנו פה גם נכנסים בדלת אחורית להפרעות שינה, חלקנו לא מצליחים להיכנס אליו. ואני הייתי צריכה להתחיל בזה בעצם את התוכנית שלנו, כי רציתי לומר לך שהרבה אנשים אומרים, הגיל מפריע לשינה, ההורמונים מפריעים לשינה, אבל רוב הסיבה שאנחנו לא ישנים טוב, ובעיקר שינה עמוקה, זה חרדות ולחצים בחיים שלנו. ואז מה שקורה, אדם לא מרשה לעצמו, ומיד נדבר על זה, להיכנס לשלבים האלה. ואז מה שרואים במעבדה לחקר שינה, זה דבר מאוד מדאיג. 1-2-5, זאת אומרת, אין כניסה לאותם שלבים שאני מגדירה אותם כמשמעותיים ביותר באיכות השינה, ורוב הדברים האלה מתבטאים, את יודעת, האדם הפשוט כיצד הוא ידע את זה, אם הוא מתעורר מכל רעש, שנתו מאוד קלה. את יודעת, אני אהיה קצת צינית עכשיו, אני אגיד שהרבה פעמים נשים לאחר לידה ראשונה אומרות לי, את יודעת, קרן, ברגע שהילד נולד, אני לא מרשה לעצמי להיכנס לשלבים של השינה העמוקה, השלבים השלישי והרביעי, כי אני רוצה להיות alert לתינוק. אבל הרבה פעמים הילד כבר בן 45, ואת עדיין alert לתינוק. כן. אז בעצם המאזינים שלנו יוכלו היום להבין שאם הם מתעוררים מכל רחש, מבילון שזז, מטיפת גשם, וזה משהו שהוא בתדירות גבוהה ו לאורך זמן, הם סובלים מבעיית שינה.
אבל כאן, סליחה שאני קוטעת אותך, זאת עדיין שינה, זאת אומרת, גם אותו אחד שלא נכנס אל השלב השלישי והרביעי בעוצמה.
נכון.
הוא עדיין ישן מבחינתך?
כן, התשובה היא לחלוטין כן, אבל שנתו לא איכותית. עכשיו, בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על הפרעות שינה, זו בעיה מאוד רצינית. כי ברגע שהשינה לא איכותית, מה בעצם קורה בשלבים האלו? אולי צריך להסביר. קודם כל, בוא נתאר אותם. אחד עד שניים גלים לשנייה. זה המצב הכי קרוב למוות שבן אדם מכיר בחיים.
נכון.
ואז בעצם הגוף ברפיון, המוח ברפיון, המערכת האוטונומית כמעט ולא פועלת, הקורטקס העליון כמעט ולא פועל, דם זורם מעט מאוד לחלקים גבוהים של המוח, יש לנו את גזע המוח, מיד נתייחס אליו, אזור פעיל בה הדבר הזה, ובעצם אני רוצה לומר לך שאם בן אדם בדרך כלל נסו להעיר אותו משהו כזה, נדיר שבשלב הזה הוא יתעורר. אני אפילו אספר לך קוריוז מעניין. את יודעת, גנבים, הרבה פעמים הייתה פעם שמועה שהם נכנסים לבית ומרדימים את האנשים בספרי, וככה הם נכנסים.
כן.
אז אני אגיד לך שבעצם אני אצטנע שגנבים כנראה למדו פסיכולוגיה אצל דוקטור קרן אורחן, כי מה שקורה, הממזרים האלה יודעים, אנחנו מתארות עכשיו את המחזור הראשון של הלילה, אבל לאחר שעה וחצי יש מחזור שני, מחזור שלישי, ואז המשך של השלבים והעוצמה שלהם משתנה. מהמחזור השני ובמחזור השלישי, השינה העמוקה מתארכת וכל השלבים האחרים מתקצרים.
אז הנה טיפ לגנבים, חכו לשינה הזאת.
מתי הם באים, כן. בין 3-5.
נכון.
הם מניחים שרוב האנשים נרדמים ב-11-12, ואז למעשה כשהם יהיו במחזור השני והשלישי, השעות האלה, השמורת, מה שקוראים לזה וכדומה, הם ייכנסו ואנשים לא ישמעו. אז באמת מי שמצליח להיכנס לשלבים האלה זו שינה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה. דווקא בשלבים האלה, היית מצפה שלא יקרה שום דבר, נכון שהבן אדם כמעט מת, מתרחשות 3 תופעות מרתקות, אני אדבר עליהם בקצרה, כי רק עליהם אפשר לעשות באמת תוכנית בפני עצמה. אנשים מדברים מתוך שינה בשלבים האלה, והדבר המעניין, הולכים מתוך שינה בשלבים האלה, ואנחנו עוד מעט נשבור את המיתוס של הליכה מתוך שינה, שנים אמרו, חולי ירח, סערורי.
נכון.
ודבר, אני לא תמראית אותו פעם, מפחיד בעין כמור, אנשים שישנים עם עיניים פקוחות.
וואו.
או חצי פקוחות, שמיד אני אגיד מה בפסיכולוגיה מזהים עם העניין הזה. אבל אני חייבת לומר משהו. את יודעת, היום הרבה אנשים בעולם המודרני, אנשים רצים, אנשים הרבה פעמים מחפשים אמצעים טכנולוגיים איך לטייב את השינה. ויש שעון שאני לא סובלת אותו באופן אישי, שנקרא גרמין או משהו כזה, שבו אנשים בעצם במהלך הלילה סופרים, סופר להם השעון כמה זמן הם נמצאים בשינה עמוקה. עכשיו אני אומר לך שהרבה פעמים אני צינית לשעון הזה, משום שמרוב שהאדם עסוק בזה, הוא לא ישן טוב. אנחנו בעצם רוצים להרגיע את עצמנו לכך שנוכל להיכנס כמעט בכל מחזור לאיכות שינה. עכשיו, השלבים האלה מתרחשים החידוש של התהליכים. אנשי מקצוע שונים ממני, לא פסיכולוגים, התייחסו לתהליכים הפיזיולוגיים. אנחנו מדברים על מטאבוליזם, ויסות חום גוף, חידוש של תאי זיכרון, כל הדברים האלה, אבל יש משהו הרבה יותר עמוק בזה. זה בעצם הטיוב, שבעצם מאפשר לנו אחר כך גם בבוקר לקום ולחוש הרבה יותר ערניים, הרבה יותר מתפקדים. ולמה אני אומרת את זה? אני רוצה להתייחס גם להשמנה, שזה נושא מאוד קוף שמדברים עליו לאחרונה. השבוע שמעתי בטלוויזיה כל מיני זוטות לגבי הדבר הזה, לא לגמרי מדויקות. אבל דבר אחד ברור, מי שמתעורר ויקץ הרבה מאוד רעשים, עולה בממוצע בין 4-5 קילו בשנה, משום שהשלבים האלה מאוד מאוד רדודים אצלו, ולכן הרבה פעמים יש פגיעה בביסות חום הגוף והמטאבוליזם. ולכן צריך להבין שגם תחלואה פיזית וגם תחלואה, הרבה פעמים קוגניטיבית, עלולה לנבוע מי חסך בשינה עמוקה. ואת יודעת, כשנגיע לשלב החמישי, ואני אתאר אותו כשלב הפסיכולוגי, אני אגיד שבעצם הם שני השלבים שמבטאים את האיכות הפיזיולוגית של השינה, והשלב החמישי תהיה לו חריפות לעניין הזה של האיכות הפסיכולוגית.
זה עניין של חלומות למשל?
נכון, אנחנו נדבר על זה בעיקר
נגיע,
כשנגיע
כן,
לשלב
אני
החמישי.
אני קופצת קדימה.
נכון.
כן.
עכשיו אני אומר משהו על, ממש קצר על 3 התופעות האלה. קודם כל אני רוצה להגיד משהו על דיבור מתוך שינה. את יודעת, הרבה אנשים באים להרצאות שלי ואומרים, יא, אני מפחד שאני אדבר מתוך שינה, משום שאני אאבד שליטה ואני אגלה את כל הסודות. אז קודם כל בין...
המספר קוד של הצוללת, הרי תמיד היו צוחקים על זה, כן.
ברור, אז קודם כל אני רוצה לומר לך משהו מעניין. את יודעת, כולנו מפחדים לאבד שליטה, אבל יש משהו מאוד חשוב. קודם כל אני אתן מספר סטטיסטי. 80% מהאנשים בחברה המערבית, כך נחקר, מדברים מתוך שנתם.
וואו, זה מספר מאוד גבוה.
אבל שימי לב שלרבים מהם הדיבור הוא ג'יבריש. הוא לחלוטין לא מובן, אין בו מילות קישור וכדומה. עכשיו אנחנו בפסיכולוגיה מתעניינים מאוד, אני בכלל עוסקת גם בתחום קבלת ההחלטות שלי באנשים שהם חולי שליטה. את יודעת, זה קו רצף. אנחנו הרי נעים על קו רצף, אף אחד מאיתנו לא רוצה לאבד שליטה ולמצוא את עצמו מאושפז בבית חולים לחולי נפש, אבל יש גם את אלה שהם חולי שליטה. חולי שליטה, לא תאמיני, פחות מדברים מתוך שינה. זאת אומרת, גם בשינה הם בקונטרול. ואז הקושי העצום הזה, שאולי פעם נגיע אליו גם בחלומות צלולים והכל, הוא כל כך קשה, כי אתה בעצם כל הזמן מחזיק את עצמך אלרט, וזה גם קשור באופן קורלטיבי לפיקחון, פקיחת עיניים.
אמרת עכשיו משהו מרתק, סליחה שוב שאני קוטעת אותך, דוקטור קרן אורחן, אמרת שבעצם אופיו של האדם, למשל אנשים שהם חולי שליטה, ישפיע על אופי השינה שלו, או לגמרי, על סוג השינה, לגמרי. זאת אומרת, יש לנו גם אופי בשינה, יש לנו זהות של שינה.
נכון, אז קודם כל זו הערה מעניינת, בכלל היום אנחנו מזהים, אנחנו גם נתייחס לזה אחר כך, לטיפוסי אישיות שונים, שגם דפוסי השינה שלהם שונים, וגם המשמעות של התהליכים שונים. אין ספק שאנשים חרדתיים ישנים פחות טוב, ולכן הרבה פעמים, ואחת החרדות הידועות ביותר בפסיכולוגיה חרדה של אובדן שליטה, אז אנחנו הרבה פעמים רואים באופי השינה הסתכלות מאוד מעניינת. דרך אגב, צריך רק משהו לסייר, ילדים הרבה פעמים ישנים עם עיניים פקוחות, וזה עניין פיזיולוגי גרידה. אנחנו מדברים על אנשים יותר מבוגרים. עכשיו, זה לא סיבתיות, זה לא כל חולה שליטה ישנים עם עיניים פקוחות. נכון, ולא אתם ראיתי את זה פעם, זה די מפחיד הדבר הזה.
לא ראיתי, זה נשמע לי נורא, ראיתי בסרטים.
אני ראיתי בצבא. כן, בצבא כן. יום אחד ישנה ליד עם מישהי עם עיניים פקוחות, והיה בזה משהו, זה נראה כאילו היא מתה.
מוות, זהו.
וזה לחלוטין בתוך הדברים. דווקא לגבי הליכה מתוך שינה, אני כן חייבת לשבור את המיתוס. אני רוצה לתת לך מספר די מרשים. 10% מהילדים מגיל 6 עד 14 הולכים בשנתם. ומה זאת אומרת הולכים בשנתם? הם קמים באמצע הלילה, במקומות מוכרים, מיד נדבר למה, הם בדרך כלל הולכים, עיניהם פקוחות, אבל הם לא רואים שום דבר, אין לנו בכלל אינטרפטציה של עצב הראייה, הם בדרך כלל לא נתקלים בחפצים, ומיד אני אסביר גם למה. הייתה פעם אמונה תפלה שאסור להעיר אותם, זה ממש לא נכון, אפשר לנתב אותם ולהעיר אותם ולהחזיר אותם למיטה, אבל המאפיין הרווח אצל כולם שהם לא זוכרים דבר ממה שקרה להם. כי אני אספר לך שהלילה קמתי לשירותים בשעה 3 בלילה, ואני זוכרת את זה. הייתי מאוד עייפה וכדומה. אז קודם כל, הסבר פסיכולוגי מאוד מעניין. קודם כל, 10% זה עניין גנטי, הרבה יותר מפסיכולוגי, כמו שהוא מבשיל בגיל 6, הוא נעלם בגיל 14. כמובן שיש מקרים קיצוניים פסיכולוגיים, מיד אני אגיד עליהם מילה, אבל אנחנו מדברים כמובן על הנורמה. עכשיו, למה הם לא נתקלים בחפצים? המוח העליון אינו פעיל, אבל יש לנו את גזע המוח שפעיל. ואז הרבה פעמים כשהילד מתעורר, יש לנו דבר שנקרא במקצוע שלנו תבנית קוגניטיבית. אני אתן לך למה הדבר משול. פעם אחת, נסעת לעבודה בשבת, פתח כאילו את הסטארטר של זה, והתחלת לנסוע לעבודה. אנחנו אוטומטים, כל הפעולות שהופכות להיות אוטומטיות. אתה הולך באיזשהו שביל, מגיע לבית של חבר, ואת אומר, איך הגעתי לפה בכלל? לדבר הזה קוראים תבנית קוגניטיבית. אותם ילדים שקמים באמצע הלילה, מתפתחת אצלם תבנית קוגניטיבית, ואז הם מהלכים בבית ללא התקלות בחפצים. הם בדרך כלל לא יוצאים מהדלת, אבל הם לרוב התעוררו בצורה לא מודעת בבתים שהם מכירים. אצל ההורים שלהם, אצל הסבא והסבתא. דרך אגב, יום אחד, אחד הסטודנטים לרפואה, אין לי אלא לקרוא לו סדיסט, שאל אותי בשור ואמר לי, ומה יקרה אם נבלגן להם את כל החפצים? אז אמרתי, אז הם יתקלו בחפצים, כי הם לא רואים באמת את ההליכה. אבל התופעה הזו היא ברובה גנטית. אני כן חייבת לתת פה איזה אנקדוטה מעניינת. פעם הייתה לי סטודנטית שחוותה אלימות מאוד קשה מצד בעלה, וביתה באותה תקופה בת 9, בגיל 9, שזה כבר מעיד שזה לא גנטי, קמה באמצע הלילה, זה היה דבר מפחיד, כמעט כל לילה לפשה את בגדי בית הספר, הלכה לדלת, אמא פנתה אליה, היא לא נענתה לה, וככה במשך שנים אמא הייתה מאוד בחרדה, ומסתבר, אנחנו לא צריכים להיות פסיכולוגים גדולים, שההליכה בשינה בעצם ביטאה מאוד את המצוקה. ומסתבר שכשאבא הורחק, הוא בכלל עזב לארצות הברית, ההליכה הזו נעלמה. אז יש דברים, בוודאי, ואפשר שנים לדבר על היבטים הפסיכולוגיים, אבל רוב רובה של התופעה היא לא בעצם פסיכולוגית. עכשיו בוא נעשה סדר מתמטי. הרפיה, 1, 2, 3, 4, 30 עד 45 דקות ברגע שאנחנו נרדמים. לרובנו, פה שתי דקות לכאן, פה שתי דקות לכאן, אבל לזה. ועכשיו, כשהגענו לשלב הרביעי, כל השלבים מתחילים מהסוף להתחלה. 3, 2, 1. זאת אומרת שרובנו ככולנו מגיעים בפעם הראשונה בלילה, או בצהריים, לשלב החמישי, שנקרא שנת רם, שמיד נדבר עליו, בפעם הראשונה אחרי 60 עד 90 דקות, חלקנו יגיעו בדקה ה-90, חלקנו 70, חלקנו 80, וחלקנו כמו בכדורגל בדקה ה-90, אחר כך נראה מה קורה במהלך הלילה, ואנחנו מגיעים לשלב קריטי מבחינת השינה, שנקרא שנת רם, השלב החמישי. רם, Rapid Eye Movements, תנועות עיניים מהירות. דרך אגב, אני רוצה לתת למאזינים שלנו כלי. אם למישהו מהם יש, חיית מחמד, מד בבית, כלב או חתול. כל עוד הכלב והחתול נמצאים בארבעת השלבים הראשונים, הם ישנים מקומרים. איך שהם נכנסים לשנת רם, עיניהם רצות, ובעצם אנחנו רואים תנועות בגפיים, ואז אנחנו מבינים שגם בעלי חיים חולמים, ונגיד על זה אחר כך משהו מעניין. אבל המעניין ביותר זה ארבעת המאפיינים של השלב הזה. שלב הראשון, תנועות עיניים מהירות. המאפיין השני, תדירות גלי ה-EEG, אני רוצה שתשמעי, היא לעתים יותר מאשר בערנות. זאת אומרת, הבן אדם ישן, אבל המוח שלו, בפעילות עצומה, את יודעת שאנחנו מודדים אנשים במעבדה לחקר השינה, 35 גלים בשנייה. זאת באמת תדירות מאוד גבוהה. זה אומר שהקורטקס העליון פעיל, המערכת האוטונומית בשיאה, דם זורם לכל האיברים, היית מצפה שהבן אדם יהיה ערני. לא ולא. המאפיין השלישי אומר שהגוף בשיתוק, עוד מעט נבין גם למה, שיתוק מוטורי, ולכן קוראים לשנת הרם השינה הפרדוקסלית. מצד אחד המוח בשיא הפעילות, מצד שני הגוף בשיתוק מוחלט. 87% מהאנשים בעולם המערבי שהאירו אותם בדיוק בשנת הרם, דיווחו שברגע הזה הם חלמו חלום. ובעצם אז התחילה התובנה הפסיכולוגית, שזה שלב שנקרא שנת החלומות. אני חייבת להיות כנה. היום אנחנו יודעים שאנשים חולמים גם בשלבים אחרים. לראיה, את יכולה לשים את הראש ל-10 דקות, power nap, היום מדברים על חטיף השינה שנדבר עליו, את יכולה לרדם ואת יכולה לקום השינה ולזכור חלום. אז לכאורה סותר, כי הייתי צריכה בפעם הראשונה לחכות 60-90 דקות. אז נכון, אנחנו יודעים היום שיש חלומות גם בשלבים אחרים, אבל החלומות החיוניים ביותר, המשמעותיים ביותר, הם עדיין בשנת רם. יש להם משמעות מאוד גדולה, ולכן אנחנו מייחסים לשלב הזה את המשמעות הפסיכולוגית. בדרך אגב, אם אנחנו נמנע ממישהו שנת רם במעבדה, וכך עשו הרבה שנים במעבדות לחקר השינה, כל השנה שלא תהיה שנת רם, כי שם אנחנו צריכים את הפיצוי הפסיכולוגי. השלישי והרביעי הם האינדיקציה לעניינים הפיזיולוגיים בעיקר, והשלב החמישי לפסיכולוגיה. דבר חשוב רק להגיד, לפני שנתקדם, אמרנו שבמחזור השני והשלישי, השינה עמוקה מתארכת וכל השלבים מתקצרים, מהמחזור הרביעי, שנת הרם הופכת להיות השלב המשמעותי ביותר במחזור השינה, ולכן בכלל, אם יש סיכוי שאני אזכור חלום, זה החלום האחרון שממנו אנחנו מתעוררים, כי אנחנו למעשה מתעוררים מתוך שנת רם. אז ככה, בבריף קצר תיארנו עכשיו את מעגל השינה, שמאפיין בלילה, שמופיין בלילה או בצהריים, ויש בו את כל השלבים הללו. אדם שישן טוב, ישן את כל השלבים האלה, והרבה פעמים העוצמה שלהם באמת מתחזקת במהלך הלילה של השנה העמוקה, לאחר מכן שנת רם, ואז הרבה פעמים הליקויים, שעוד בעת אולי נדבר עליהם, בעצם ההפרעות שנוצרות מחסך שנה, בעצם קטנות יותר.
אז לפני שתמשיכי, קרן, יש לי שתי שאלות לשאול אותך. קודם כל, האם אפשר לעשות את זה קצר יותר? זאת אומרת, האם יכול להיות, אני זוכרת שבצבא למשל, דיברו בכל מיני עתות מצוקה ומלחמה, על לישון שינה מתכלית, מה שנקרא.
עכשיו, שינה מתכלית הייתה 6 שעות, אנחנו נדבר על זה, כי אני לא אוהבת את זה. דרך אגב, את יודעת, יש לי, פה יש ויכוח מאוד גדול בין אנשי השינה. יש בארץ אנשים נהדרים, פרופסור עמית גרין, כולם וזה. הם רואים, חייבים לישון, 7-8 שעות, עוד מעט דבר על זה, אני לא קונה את זה, יש לנו טיפוסים קצרי, שינה ארוכה שלה, אבל אני כן אגיד לך משהו, זו שאלה מאוד חשובה. קודם כל, אני רוצה לדבר על מדיטציה. את יודעת שאפשר לעשות מדיטציה, וב-10 דקות של מדיטציה, אפשר לחוות את כל מעגל השינה. לא כל האנשים יכולים להיכנס.
עם כל השלבים שלו?
כן, מדהים. כן, תהליך מדיטטיבי, ועל זה אפשר לעשות באמת תוכנית בפני עצמה. אבל אני אגיד משהו מאוד משמעותי. בצבא, קודם כל, בצבא הגדירו שינה מתכלית, שהיום מבינים שלא לכולם מתאים לישון 6 שעות, 4 מחזורי שינה, אבל זה לא הסיפור. את מדברת על הקטע הזה, שאולי באמת אפשר זמן קצר, ואז בעצם לחוות את כל השלבים. אני חייבת להיות כנה. לא, אנחנו לא רואים משהו מאוד משמעותי. תראי, כשאת ישנה למשל power nap בצהריים, קודם כל אנחנו נדבר בהמשך התוכנית היום שיש אנשים שלא צריכים לישון שנת צהריים, כי זה פוגע להם בשנת הלילה. אבל נגיד שאת כן צריכה את זה, ואת שמה את הראש ל-10 דקות, רבע שעה. אני רוצה להסביר לך מה קורה במוח, ואז את תביני את העניין. בעצם את תקומי, ערנית. זה הרבה פעמים מאוד עוזר לך. בדרך כלל כשאת עושה את זה בשנות הצהריים, או שאת חוזרת הביתה ושמה את הראש ל-10 דקות, דרך אגב לא חייב להיות במיטה, יכול להיות באיזה ספה. המוח שלנו, יש לו מנגנון זיכרוני. הוא יחזיק את הערנות הזאת לכדי 5 שעות. ואת תחושי ערנית, את יודעת, הרבה פעמים כשאני צריכה לעבוד בלילה, אני לא אשת לילה, אבל אני מוצאת לעצמי את ה-20 דקות, שמה את הראש, ואני מרגישה באמת 5 שעות ערנות. אבל לאחר 5 שעות, המוח ישר נכנס לזה עייפות מאוד גדולה, ובעצם לכאורה סוגר את אותו מחזור. זאת אומרת, הוא לא מוותר על המחזור שינה, והוא בעצם סוגר אותו. עכשיו, מה אומרת למשל המועצה הלאומית למניעת תאונת דרכים? היא אומרת, כשאתה עייף, תעצור את האוטו בכביש, בצד, תישן 10 דקות, תנוח 10 דקות, ותחזור לנהיגה, זה דבר נהדר. 5 שעות, אתה ערנית, זה זמן. אבל המוח לא מתעלם ממחזורי השינה. אז בסופו של דבר, אפשר לדבר על כל מיני שיטות לקצר את התהליכים, אבל בסופו של דבר, הטיוב של השינה הוא בתהליך מלא.
הוא צריך להיות מלא. ודיברת על פיצוי, שזה דבר מאוד מעניין, אנחנו מכירים בגוף מנגנונים שמפצים זה על זה. אמרת, כששלב אחד נפגע, לעתים אנחנו נראה שלב אחר מתארך או מפצה.
זה לא בדיוק מפצה, צריך להגיד את זה. קודם כל, אולי זה הזמן להגיד שאנחנו בכלל לא מדברים על פיצויי שינה. מי שמאמין בשנת 2022 בהשלמת שעות שינה, לא מבין שאין דבר כזה אמיתי. מבחינה פיזיולוגית, כמובן, אתה יכול להרגיש יותר טוב, אבל מבחינה קוגניטיבית ורגשית, הנזקים האלה מצטברים. מה שאת מדברת כפיצוי, זה דבר מאוד מעניין, שכאילו בן אדם ישן כמובן בתוך המחזור, יותר משלב אחד על חשבון אחר, אבל יש לזה מחירים. יש לזה מחירים, וכמו שרמזתי, עוד יותר משנת רם, האובדן או הקיצור של השלבים של השינה העמוקה, הם הקרדינליים ביותר לכל ההפרעות שעוד מעט נדבר עליהם, שבעצם מגדירות בעיות שינה.
אז זאת אומרת, בניגוד למנגנונים אחרים כאן, אנחנו צריכים מאוד לדייק בשלבים האלה.
נכון.
שוב, זה לא אחריות מודעת, לא צריך לדאוג אני, לפני
אני
השינה.
להפך, אני אבל... אשמח שזה לא יהיה אחריות מודעת, כן. כי אני מאוד מודאגת מאלה שכל היום סופרים כמה הם נמצאים בכל שלב, ואז כל הלילה הם לא ישנים.
נכון, זה כמו אנשים שסופרים קלוריות כל הזמן, נכון. או סופרים, יש אנשים שכל הזמן דואגים, ואז משהו משתבש. אז זאת אומרת, באופן כללי לא ניתן לפצות, צריך לעשות בדיוק את השלבים האלה, ושאלה האחרונה, לפני שאני אתן לך להמשיך ולדהור קדימה, מדברים הרבה בחלומות בשלב החמישי, על עניין התת מודע. פרויד דיבר על זה, ואחר כך עוד המון המון פסיכואנליטיקאים ופסיכולוגים דענו בדבר הזה.
ואני כולי עם זה. דרך אגב, היום אנחנו נוהגים לקרוא לכל המערכת הזאת לא מודע. דרך אגב, יום אחד שאל אותי סטודנט, למה כבר לא קוראים לזה לא? אז קודם כל, התת הוא בתוך הלא, אבל תת יש לו קונוטציה שלילית. אנחנו נכון, מדברים באמת על אותו נכון. מאגר מלא זה. קודם כל, אני נאו-פרוידיאנית קלאסית, ואני אומרת לך שחלק מהחלומות אנחנו מדבר על זה, זה דרך המלך ללא מודע שלנו. על זה אין ויכוח, ואחר כך אם תרצי שאני אסביר לך, דרך אגב, האם כולם גם הבינו שאנחנו חולמים כולנו? זאת אומרת, צריך לשבור את המיתוס הנוראי שמישהו אומר, אני לא חולם
אני
בכלל.
אני לא חולם, יש כאלה שלא זוכרים.
יפה, אז אנחנו אחר כך נסביר למה, יש לזה ארבע סיבות מאוד מעניינות, אבל בהחלט אני נאו-פרוידיאנית במהות הזאת, ולא רק הנאו-פרוידיאנים, אני טוענת שלחלומות יש כוח מאוד חזק להעלות את הלא מודע, אבל זה כבר לא מתייחס לאיכות השינה. זה כבר כלי טיפולי שאת יכולה לעזור בו ולטפל באדם עצמו.
אבל כשנראה את אותם גלים שהזכרת, ה-30 גלים, כשהלא מודע עובד, המוח עדיין מראה לנו גלים כמו בהירות.
כן. כן,
זאת אומרת,
כן.
הלא מודע מייצר את אותו אפקט
בדיוק.
גלי. כן. לא, זה מעניין, תשמעי.
לגמרי.
כי היינו חושבים שאולי זה עובד ברמות אחרות. או... לא, זאת אומרת, המוח לא נח.
לא.
כששאר הגוף נח, אמר, דיברת על השיתוק הזה.
כן, אני רוצה להסביר גם למה השיתוק הזה קיים. השיתוק הזה קיים כי באמת בשלב הזה אנחנו חולמים הרבה. ותארי לך שהיינו זזים כל הזמן ונופלים מהמיטה כל הזמן והיינו מושפזים בבתי חולים. המוח מחזיק את הגוף בשיתוק מוטורי שבעצם מגן עליו ובעצם מאפשר לו לחלום. אבל את צודקת ב-100% שהגלים גלים פעילים, הכל בעצם פעיל, אבל באמת תכנים מסוימים עולים בדברים האלה, ובאמת הרבה שנים היה קשה מאוד להגדיר איפה זה נמצא. דרך אגב, אני רוצה להפתיע אותך במשהו מעניין שבכלל לא קשור לחלומות. בשנת הרם היא שינה נורא מיוחדת, כי אין לנו מצב כזה בחיים שאתה בעצם באימודעות, ומוח בשיא הפעילות, והגוף בשיתוק, ואתה ישן. אז למשל, את לא יודעת אם את יודעת, אבל ככה יבחנו למשל לאורך שנים בעיות בתפקוד מיני. כי כשאנשים היו מגיעים למרפאה לבעיות בתפקוד מיני, אמרו, אני סובל מבעיה, אין לי זקפה, וגיניסמוס, יופי שמנרתיק, אז אמרו להם, אוקיי, אבל הרופאים הרבה פעמים אומרים, אבל הבעיה היא פסיכולוגית או אורגנית. אז אנשים לא ידעו, כי אם זה אורגני, אז בדרך כלל זה גם פסיכולוגי, ואם זה פסיכולוגי, אז אולי לא צריך לתת תרופות. ואז היו מחברים לאנשים למוניטור, לאיבר המין שלהם, ובודקים במהלך לא מעט לילות, ומספיק שפעם אחת בשנת רם הייתה זקפה או הייתה עוררות מינית, הם ידעו שזו רק בעיה פסיכולוגית. זאת אומרת, השנת רם מאפשרת לנו גם לזהות דברים במצב שאני לא חושבת שקיים, אין לו אח ורע. שבן אדם הוא באמת ישן, אבל המוח בפעילות מלאה.
מדהים. אז דיברנו אלה מחזורי השינה, ודיברנו על ההבדלים ביניהם, ועכשיו אנחנו מגיעות בעצם להפרעות שינה, כי הסברנו מה המהלך התקין. אמרת, יש 5 שלבים, הסברת לנו מה קורה בכל שלב, ואמרת, כדי שנשן באמת טוב, הם כולם צריכים להתקיים, אין פה קיצורי דרך.
נכון. אז אולי באמת נגיד, מה זה לא לישון טוב? ואנחנו מזהים היום, כל הדרך אגב, האנשים שעוסקים בחקר השינה, מזהים 3 בעיות מרכזיות, שהן בעצם פועל יוצא של אותו דבר. אחד זה נדודי שינה. אינסומניה שבעצם אנחנו אדם נכנס למיטה ומתקשה להירדם. דרך אגב, אני אגיד בגילוי לב שחלק מהאנשים גם לא נכנסים כשהם באמת צריכים להיכנס למיטה, הם לא מספיק עייפים, ואז הרבה פעמים מתהפכים בתוך המיטה ומתקשים להירדם, ואותה ספירת כבשים הנחמדה הזו ששנים אמרו לנו ממש לא עוזרת להירדם. הדבר השני, יקיצה מוקדמת, אנשים שמתעוררים מוקדם ומתקשים לחזור לישון, והדבר השלישי שהזכרתי, מה שנקרא יקיצות המרובות ושינה קלה. אני תמיד אומרת בהרצאות שלי, אתה לא מדבר לידם, אתה נושם לידם. והם מתעוררים. 3 הבעיות האלה מוגדרות כבעיות שינה. יש כמובן עוד הפרעות רבות. דרך אגב, צריך פה מאוד מאוד חשוב להגיד שאני פסיכולוגית ולא רופאה. יש גם בעיות רפואיות. יש לנו למשל דום נשימה, אוקיי? שהוא אחת המחלות הרווחות ביותר בקרב גברים. 9 גברים על אישה, שהם בדרך כלל כבדי גוף, שנוחרים באופן משמעותי, סובלים אפניה, שם המחלה, ובדרך כלל אז הפתרון הוא מאוד פשוט. אתה הולך ומזהה שאתה, דרך אגב, יש להם הפסקות נשימה משמעותיות בלילה. אתה מקבל מכשיר שנקרא סיפאפ ומטפל בזה. יש לנו מחלת שינה שנקראת נרקולפסיה, שבה בן אדם מאבד כמו אובדן הכרה. אני לא אדבר עליהם היום, אני מדברת על הבעיות המשמעותיות שקורות מכל הבעיות שהזכרתי. ואז בעצם אנחנו אומרים, מה זה עושה? ואז אנחנו מדברים על ארבעה סוגי הפרעות בעצם או ארבעה סוגי קשיים שנוצרים בגלל הפרעות השינה. הראשון זה הפרעות קוגניטיביות, בעיקר זיכרון וריכוז. אנשים שלא ישנים טוב, כל מה שהגדרנו עד עכשיו, ויקצים מוקדם, ומתעוררים הרבה בלילה, ונרדמים בקושי, הם סובלים מהפרעות קוגניטיביות. יש לנו מחקרים מרתקים היום על ילדים שסובלים מהפרעות שינה, וזה פוגע בציון ה-IQ שלהם. מבחן ה-IQ הוא מבחן של אינטליגנציה מולדת, אבל יש פה חלק של ריכוז, וזה פוגע בדברים האלה. הפרעות רגשיות, אנשים עייפים, אנשים תוקפניים, הם אנשים מאוד, הייתי אומרת אפילו נעלבים. יש לנו באנגלית מילה touchy. את יודעת, מישהו בא לעבודה, הוא מאוד עייף, וזה בוזר
כזה. רגשי, כן.
רגשי, אתה, כל אלבון תחת עייפות נראה יותר מועצם. יש לנו הפרעות, כמו שהזכרנו, פיזיולוגיות, תחלואה של השמנה, תחלואה פיזית, ויש לנו הפרעות, וזה כבר מקרה קיצוני, אדם שלא ישן מעל 72 שעות ברציפות, מתחיל לסבול מהזיות, מתופעות פסיכוטיות, ויכול לאבד את שפיות דעתו.
עד כדי כך.
לגמרי. דרך אגב, את אמרת משהו מדהים בתחילת התוכנית. אין בעולם מוטיבציה, אפרופו קשר בין גוף ונפש, שהיא הכרחית יותר וקריטית יותר לתפקוד שלנו מאשר שינה. ולצערי הרב, אנשים יחסים לו, לכל התהליך הזה פחות חשיבות. את יודעת, אני באה מבית פולני, אז תמיד אומרים, נשן בקבר. אז אני אומרת, או לא ישנתי כל הלילה. החסך בשינה גורם להרבה הרבה מאוד בעיות. מה קורה עוד לצערי, ואולי רק נזכיר את זה עכשיו ונתייחס אליו אחר כך, שהיום רוב האנשים שסובלים מכל הבעיות הללו, הולכים לרופא משפחה, ובדרך כלל ההמלצה שלו היא לתת כדורי שינה. ופה יש לי קושי מאוד גדול עם הדבר הזה, כי למעשה אני רומזת היום בתוכנית, או לא רומזת, אומרת את זה בריש גלי, שאנשים סובלים בעיקר מחרדות, ולכן כל התופעות האלה קיימות. דרך אגב, כל התופעות שהזכרתי, רובן ככולן נובעות מלחצים וחרדות, ולכן בעצם הטיפול לא צריך להיות דרך הרבה פעמים כדורים. יש לנו היום טיפולים נהדרים, ואנחנו נדבר אולי גם נספיק היום על היגיינת שינה, על כל הדברים שקשורים איך לטייב את האיכות שינה, שתוכל לישון יותר טוב.
אבל כדורים פותרים מקומית, אני מבינה את העניין שהם לא פותרים את שורש הבעיה, אבל עדיין באותו לילה, אם אני אקח כדור לצורך העניין, הוא יפיל אותי מה שנקרא, ואני אשן.
אבל תשני לא טוב. זהו.
עדיין לא טוב?
אנשים לא יודעים את זה. הוא גורה, הוא עוזר להרדם מהר, אבל לרוב השינה תחתיו היא לא מספיק איכותית.
איזה שלב לא יהיה אם אני שינה עם כדור שינה?
גם השלבים השלישי והרביעי, גם בשלב החלומות בדרך כלל זה יפגע, גם באיכות החלומות וכל הדברים יש שהבנו כמה הם חשובים פסיכולוגית והכל. ובעיקר, בעיקר מה שמדאיג אותנו זה לא העניין של לילה אחד שתשני נגיד יותר טוב או פחות טוב, אלא התמכרות לכדורים האלה, שלאט לאט אתה צריך מינון הולך וגובר והטולרנס עליהם הולכת וגדלה. תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני עבדתי הרבה שנים, הרציתי גם במקביל לסגנו לשעבר של פרופסור פרץ לוי, קוראים לו פרופסור גיורא פילר, שהוא באמת אחד המומחים הכי גדולים בארץ לשינה. ופרופסור פילר תמיד ירצנו ביחד, ואז הוא אמר לי, את יודעת קרן, אני רוצה שתמיד תגידי למאזינים שלך, כי אני באמת מסכים עם הרבה דברים שאת אומרת באופן הפסיכולוגי, אבל אני רוצה שתזכיר להם שאם החסך בשינה, התחלואה, גורמת לתחלואה קיצונית שיכולה לגרום עד מוות, פה צריך לקחת כדורים. ולכן אני גם אומרת למאזינים שמקשיבים לנו היום, בוודאי שכדורים באיזשהו שלב הם הכרחיים, אבל אני בעצם רומזת שיש כל כך הרבה דברים שניתן לעשות על מנת להפחית את החרדות, לטייב הגנת שינה, לפני שאתה לוקח כדורים, ואנשים הרבה פעמים רצים
לא לפתרון. לא לרוץ אליהם, בדיוק. מה שאת אומרת, זה לא שאת
אנטי מוחלט. כן, ואנחנו אולי מוחלט. גם נספיק לדבר על המלטונין, שהוא בעצם היום איזשהו משהו הרבה יותר משמעותי, ועם פחות תופעות לוואי מאשר כדורי השינה.
אותו לוקחים בטיסות בדרך כלל, לא?
בעבר לקחו את זה יותר בטיסות, כן, היום כבר כן. אפשר בארץ לקחת אותו כטיפול.
מה שמעניין במה שאמרת, האורחת שלי דוקטור קרן אורחן, הוא שבעצם הרבה פעמים אנחנו לא מבינים עד כמה חשובה השינה. אני חושבת על זה שאם נהיה עצמאים, מלמדים אותנו שכדי לשרוד, אנחנו יודעים את זה מגיל קטן, חייבים לאכול, חייבים לשתות, וחייבים להרגיש חום. את לא יכולה לחיות בתוך שלג במשך 20 יום, ואת תמותי. ואת זה אנחנו מרגישים. זאת אומרת, אם אני צמאה, אני ארגיש יובש מאוד חזק בגרון, הגוף כביכול יאותת לי, אני ארגיש שקשה לי לבלוע, אם אני ארעב, אני ארגיש חולשה נוראית, אם אני בקור, בטח שאני ארגיש את הקור בכל עבריי. אני חושבת שאולי שינה, יש לנו איזו אשליה כזאת שאנחנו יכולים להתגבר עליה. זאת אומרת, כן, אני עייפה, אני פחות מרוכזת, אבל אני יכולה להמשיך, אני יכולה לבוא לעבודה אחרי שהילד לא ישן כל הלילה. כן, אני לא אהיה במיטבי, אבל אני שורדת, אני בסדר.
אז בדיוק אמרת את המילה שאני רציתי לנקוט בה, שזה הישרדות. שימי לב שגם מסלו בדרך כלל לא דיבר על שינה. הוא דיבר בצרכים הראשונים, על אוכל, על נשימה, אוויר לנשימה, חמצן, אם לא יהיה לך, לא צריך. אז זהו, אז אולי פה המיתוס שאני באמת רוצה לשבור, שבאמת אנשים לא מבינים כמה, נכון, אין לנו הרבה פעמים מנגנוני אלרט, אלא אם כן אנחנו באמת מגיעים לחסך בשינה קיצוני, ואז אדם מאבד באמת את שפיות דעתו ויכול למות, אבל אין לנו מנגנונים שאומרים, אתה חייב לישון. מה שקורה, הרבה פעמים אנשים קורסים לתת. תוך שינה, אבל זה לא המהות של מה שאנחנו רוצים. עוד מעט דבר שהאידיאל זה לישון בדפוסים קבועים, ועצם זה שבן אדם מושך כל השבוע ולא ישן, ואז הוא קורס לשינה, זה לא רק שלא פיצוי, אלא פוגע באיכות חייו. אז באמת אולי המסר שצריך לעבור, וזה גם ביצה ותרנגולת, כי אם אתה לא ישן טוב, אתה לא מתפקד טוב. אם אתה לא מתפקד טוב, אתה לא ישן טוב. אז אני מסכימה שהוא לא היה צורך הישרדותי, אבל לאט לאט אני חושבת שאנשים הבינו כמה המשמעות שלו היא גדולה.
אז אנשים מבינים את המשמעות, וכמו שאמרת, קשה מאוד לזהות הפרעות שינה. זאת אומרת, הרבה אנשים לא מבינים שיש להם הפרעות שינה. הם חושבים, לא, הלילה לא ישנתי טוב. וקשה לשים את האצבע בתחילת הדרך, ואז הם כבר נעשות משמעותיות יותר.
נכון.
למה בעצם אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מחונכים לשים לב לכל מיני דברים.
צריך להתווכח על זה.
אם את מורידה במשקל, בבת אחת, משהו לא בסדר. פה, לא יודעת, לא מדברים איתנו כל כך על שינה.
א', אנשים לא רואים את זה. את יודעת, כשאת רואית הרבה במשקל, אז אנשים נזקים ואומרים, מה לא בסדר עם העניין הזה? או שאתה הולכת ערומה ברחוב ועושה כל מיני צעדים שהם קיצוניים. פה אנשים לא תמיד רואים את החסך בשינה, כי שינה היא מאוד פרטית, ואתה עושה את זה בבית ובשעות הלילה והכל וזה. זה נכון, זה הרע מאוד חשובה מה שאת אומרת. ואז מה שקורה, זה נראה כאילו צורך פחות משמעותי. או לחילופין, נתגבר עליו. כמו שאני אומרת, אנחנו נפצה באיזשהו שלב ונתגבר על תוך התהליכים האלה. אני חושבת שחלק מהמודעות והשליחות שאני רוצה להעניק זה העניין הזה של להדגיש את החשיבות הזאת ולדעת שכשאתה צריך לישון, אתה צריך לישון. הרבה פעמים ילדים יש ויכוחים אינסופיים על ההליכה לתוך שינה וכל הדברים האלה. ואולי צריך גם להבין שהם צריכים להבין את המשמעות, אבל לא מתוך הכרח, כמו שאני גדלתי בבית שהיו צועקים עליי לישון וכדומה, אלא מה המשמעות, כמה זה יעזור לי. כי כולנו מסכימים שכשאתה ישן טוב, היום שלך נראה אחרת לגמרי.
לחלוטין, אבל השאלה אם אנחנו לא עושים לעתים, הזכרת קודם את האנשים שהם אובר מודעים, אמרת אני לא רוצה ש... ילדים היא דוגמה מצוינת, כי הרבה פעמים ילדים, כשיש להם בעיות שינה, בגילאים מאוד קטנים, אני מדברת איתך עוד על גילאים שאי אפשר לתווך להם בגיל חצי שנה.
אני לא קוראת לזה בעיות. דרך אגב, צריך גם לאמר את זה.
זהו, אז היום יש המון יוצא שינה ושיטות של צא מהחדר וכנס לחדר ותעשה, והשאלה היא ממה שאנחנו מבינים את שלבי השינה ואת המחקרים מבחינה מדעית, נכון לעשות את הדברים האלה, כי אנחנו אומרים, אנחנו רוצים ללמד אותם כמה שיותר מהר לישון.
בשבילנו. זו אחת
אז זאת השאלה, האם זה רק בשבילנו, או שבגיל חצי שנה נכון לעבור עם ילד מסע, שבו נותנים לו לבכות המון וכו וכו, אני לא מדברת עכשיו מוסרית על בכי, זה לא השאלה שלי. כן. אלא האם זה תהליך נכון מבחינת השינה, מבחינת הבריאות שלו?
אז התשובה היא לדעתי לא. יכול להיות שחוקרים אחרים יגידו שכן, אבל לדעתי לא. ולכן, דרך אגב, כל התעשייה הזאת של יועצי השינה מאוד מטרידה אותי, ולדעתי בעיקר רוצה להגיד שההורים רוצים לישון יותר טוב, אז כמובן שהם צריכים להרגיע את הילדים. תראי, אני רוצה רגע לפתוח סוגריים ולהגיד, רוב הפרעות השינה של הילדים, גם בגילאים האלה, קשורות להורים שלהם. את יודעת שבתקופתי היו מרדימים ילד בנסיעה במכונית, או היו שמים אותו על הידיים ומרדימים אותו מול הטלוויזיה, או הדבר הנורא ביותר שקורה בעיני היום, שהורים שמים את הילדים במיטה ונרדמים איתם לאורך כל הלילה. תעזבי את בעיית הגבולות והאינטימיות, אני מדברת אפילו על בעיית שינה. את יודעת שבאחד המחקרים ראיתי בארצות הברית שעשו מעבדה לחקר השינה וראו שילד זז כל הזמן בתנועות לא רצוניות, ההורים שלו זזים, הילד לא ישן טוב, ההורים לא ישנים טוב. דרך אגב, היה מקרה מאוד קיצוני בארץ לפני מספר שנים שמחצו למוות זוג הורים
זוכרת
את התינוק הזה. זאת אומרת, רוב בעיות השינה של ההורים, עכשיו יש פה איזה מסר אמביוולנטי. מצד אחד אנחנו רוצים שהילד ישן טוב כדי שגם אנחנו נוכל לישון טוב, כי זה מוציא אותנו מדעתנו. ודרך אגב, בלידה ראשונה הסטודנטיות שלי מגיעות אליי זועקות, כי פתאום לקחו מהם את הדבר המשמעותי ביותר,
נכון.
את הספונטניות.
וההורה צריך שינה, יש מחיר גם להורה.
ויש אולי להפך, תמיד חינכו אותנו שברגע שהילד ישן אתה תלך לישון, כי אתה זה דרך אגב הרבה פעמים בעייתי, כי אתה ישן בדפוסים אחרים ולא טובים של הדברים האלה. אני חושבת שהמסר שצריך להיות, אבל שצריך להרגיל ילד לתנאי שינה טובים. צריכה להיות הצבת גבולות מגיל מאוד צעיר. את יודעת, אני נתקלת לפעמים בבתים חסרי גבולות, שבהם ילדים בני שנתיים, ב-11 בלילה, מקפצים על כל הספות, זה לא דבר שהוא מיטיב עם איכות השינה. או אנחנו עוד מעט נדבר איך להעיר ילדים, ומה זה ילדים ארוכי שינה, ומה זה. אני חושבת שהמסר שצריך להיות, שיש לזה חשיבות אדירה, אבל הרבה פעמים זה צריך לעשות בשביל ה-well-being של הילד, ולא רק בגלל שההורה יוכל לישון טוב, אם כי דיברנו שאם ההורה ישן טוב, גם האווירה תהיה יותר נעימה בבית. זאת אומרת, זה שוב אנחנו נכנסים לעניין של חינוך. עכשיו, את שואלת אותי בגיל חצי שנה, שאלה. רוב חוקרי השינה הטובים אומרים שעד גיל שנה, שנה וחצי, לא צריך להתערב בשינה של ילד. יש ילדים יותר טמפרמנטיים, יש ילדים פחות טמפרמנטיים, יש ילדים... דרך אגב, הרבה מההורים קשה להם, הם לא מבינים למה הילד הוא הרבה פעמים אנרגטי מדי, ואז הוא לא ישן, ואז ההורים משדרים רגשות דחייה, ואז את יודעת, זה מין מעגל כזה שמשפיע על הילדים. אני חושבת שעד גיל שנה וחצי צריך לתת לילד למצוא את המקומות, כן לעזור לו לטייב היגיינת שינה, שעוד מעט נדבר עליה. מגילה בגילאים יותר מאוחרים, כשמתחילות בעיות קרדינליות, כן צריך להיות מודעים ולטפל בזה.
אבל לא מגיל אפס, כמו שמחנכים אותנו בימים האלה. תראה, היום
אני לא רוצה לבקר, אני נשמעת עכשיו אמא מאוד סקנה וזה, אבל אני כן אגיד משהו. אני חושבת שהיום בכלל, זה לא קשור רק לשינה, המהירות הבלתי נסבלת שהורים מביאים הביתה, זה גם קשור לקליני תקשורת וגם קשור להכל. אני לפעמים אומרת, אסור להאיץ תהליכים קדם זמנם. יש משהו בהתפתחות הגנטית, הנורמטיבית, הסביבתית, שהוא צריך לעשות בצורה. זה כמו שלא צריך ללמד ילדים לקרוא, לצערי, הרבה אנשים עושים את זה לפני גיל 6, או לא ללמד אותם לשחות לפני גיל 5.5. כי הבשלות המוטורית, אז אתה נכנס לבריכה ותוך שבועיים אתה שוחה, יש דברים שאסור להאיץ קדם זמנם, ולדעתי הנושא של הלחץ עם השינה, זה דרך אגב, זה אישו מאוד קונפליקטואלי בהרבה מאוד בתים, הוא יוצר הרבה פעמים דווקא קושי.
טוב, אז אנחנו נעצור את הפרק הזה, כי כבר תם לנו הזמן, ממש רק נגענו בקצה של הדברים. יש לנו עוד הרבה דרך לדבר גם על הפרעות שינה וגם על סוגי שינה, כמו שאמרנו, יש סוגי טיפוסים ואיך הם ישנים. אנחנו נעשה את זה בפרקים הבאים. אני רוצה להודות לך מאוד, הדוקטור קרן אור חן, מבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטת חיפה, מקימת המרכז לפסיכולוגיה חיובית בצפון. תודה רבה.
תודה לך.
להתראות. תודה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו על התחקיר. אני רונה גרשון תלמי. אתם כאן איתנו במעבדה.
I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, 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 I'm so tired, I don't know what to do. I'm so tired, my mind is set on you. I wonder should I call you, but I know what you would do. You'd say wouldn't you want, but it's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, such a stupid get. You'd say wouldn't you want, but it's no joke, it's doing me harm. You know I can't sleep, I can't stop my brain. You know it's 3 weeks, I'm going insane. You know I'd give you everything I've got for little peace of mind. I'd give you everything I've got for little peace.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.